שותפיי ועמיתיי, שתרד הקודש שאולך להבשים יום ולילה כעיתו נכון ודוש השמה תורה דרך הבסתו כל שהצוות כל התלמידים כל תגיד את פעם שהמשפקת שפקדו שביצה בית המדרש הזה לא עומד ולאור את מה שמתבקש ושעבדם ריבוי בפולגריה בכל זאת נדרש בוקר עולה בתולדתנו בהווייתנו נאמר ומצווה לעומק ולשני קודמי שמענו תיאוגרפי שמה שאירה אותו קשה דיינים השאירה עשי הקרב מה שאירה התחסות החלל שמפריד בינינו לתאור רב ונחל החלל שמפריד החלל שמקשר כמו שאתם מבינים רבו בו שסיבו יושב כאן הפרטים אמורים אבל אם אנחנו כדאיים ראויים שהתגנסות הזאת לציון שלאותו קיים כאן בית המדרש הוא צריך להתקיים בתוכנו בגלל נפשית ואישית וקיומית ונאמרו בעוצמה בעומק קריאה שבטובה לאיזה דיבור אבל נשאר אולי לחבר ולקשר את המאורע, את השתשלות עניינים מיני המאורע, את שלל תחושות בהן רצופות, בהן מתנגשות, סופות, שופפו ראש ושולה את המשפחה, שופפים את העין המשפחה, שאומרים להיות חלק להחלטנו דחותנו במשימה גם כשאנחנו בעומק רב ובגיעי ליום ורב מודיעים למחיר השם אני רוצה לבוא כמה דברים כאן שנוגעים בישראל סרטט את הקווים מגרש ברחב ששם הדברים נתפסים כמה שבית מובנים, קצת מובנים. אני מתחיל לאסוף. אסוף הכוונה היא בסוף קריאת התורה שלך השבועות, שבכמה ימים שמענו, אולי לא שמענו, אבל יכולנו לשמוע. אנחנו קוראים כסף בשבועות, קראנו שבוע סבע שבועות. סבע שבועות אומרים חזר שיש מקום מיוחד לבב, ולשבוע בני ישראל, דבר שמוסיף על הראשונות. מחבר דור אחד לדור שני, מחבר דור המייסדים עם דור הממשיכים. הוא מחבר שרשרת של חוויות שונות, תכונים שונים, משפחות, עצות שונות, מניציות, כתבן הטוב, של ניסי ואוב המצרים, של יעקב, לבין הקריאה שאני שמעתי פעם אחרי פסח, מפי מבלי הפיקורים. משה ניגש אל הערפל, ושאל אותי. שאלה את השאלה, עם ישראל כולו והעולם גדולה. זה עתה החיזיון, התופעה, נתן תורה, הכל משתמע מזה. וכולם, עם כולו, כרוך במאורע, מורה במאורע. וכאן שאלה את השני, איפה משה? וקרא למשה. ולאן? יש כאן דבר המחבר, מקביל בין דבר שווה לשבועות, מקביל דבר שווה למשפטים, אתם מעלים את עצמכם כמו שנעלם? ומשה הוא חי בתוכן ופועל. איפה הוא? אתם לא רואים אותו? בגלל של הערפל. נבלע בתוך הערפל, קשה לנו לדעת מה עלה בגורלו, וקשה לנו על עומק הרצפה הנדרשים להתחבר ולהתקשר עם בצד אומה. ומה הפסוק אומר? אתם שואלים איפה משה? בגלל של הערפל. הערפל הזה כבר מקשה עלינו מאוד. נורא. מה זה הערפל הזה? אנחנו מגינים לך הערפל כתענן שירד גובה אחד לגובה שני. הוא משמש את זה החיים, צריך לסולעת, צריך לזוהר. מבט מטאפיזי, לא אופן. אבל למה אתה עושה? גם פיזית כמעט אין לך שום דבר לבש. אבל אתה לא מטאפיזי. מהו הערפל הזה? אומר רש"י, פה בחזר עקוב עומד שתי ולפנים בפרשה שיות צבעים שקראנו לה בשבת שחלפה פרשת תוסעות שלושה מחלות מקרה אחד עובדה חיצוני יותר עובדה שקידה בצורת בצורים שעובדים משם מקרה שני מקרה רביעה והרבי אחרי שלישי, עזרת, ומעבר לכל זה, לפני ולפנים, שם יש די לאופן. האופן לכהן גדול שנכנס לבחירת קודש הקודשים. והאופן, כבי גורלו שתזכה יקירינו, נעלם. הכי קרוב שיפצע להיות חשב אלוקי לפני ולפני למחלי שחילה ולדבר הזה יש משמעות משפחה שנמצאת באפל ולא נמצאת באפל תחפשת וחזרת אולי בחלק הימיני יותר שמאלית, מזרח, צפון משום בוקר ועולה מסר של משה רבינו לפסוק הקודם זה מתחבר את דבריו של בן בנצי כי הוא יושב מתוך הערפל את הפסוק הקודם אומר להם הם מפחדים היום משה אל העם אל תיראו כי לבעבו לסוד אתכם ברי אלוקים ובעבור אותי יותר בדיכם ובקית הקטר. תופעה פרדוקסלית כאן. עם כולו חדור יירה, פחד, אימה, ולמר להם שזה מכוון, זה לא תאונה שמעידה בצדכם. זה בדיוק שזה לא חיפש. ובואו לעשות אתכם ולסית הכתב אני אישית במשה משה אני אגש על הרפל הרפל בשום הספק מחלחל כל כך לעומק הרפל שבו יש בימד של ניתוק מעבר לספק אבל תשובתו של משה רבינו והתשובה שהוא מנסה לדלות בתוך החוויה ההמונית אל תפחדו אל תראו ויש ברוך הוא רוצה שתראו איך זה מסתדר ברור לעשות אתכם בעל אלוקים ולפי כך תראו פחדים שווה כתובה שזה בא בשני עובדים של יראה כי שנראה שלא נובעת חולשה וניתוק ופיק בקיים ועודה כל דרך עודה כל תחושה לא נראה הנראה הזאת בעל הייתה יראה שראיתי תחתיו. שהרב תותיר אתכם בספק מסוים, לא רק אני, גם אתם מהרופר. הרשועה התחתונה, מידה בזיקה הקיובית, הישות האנושית, אהבה המשפחתית, האחריות הלאומית, בדרך כלל חוברים יחדיו ומעצבים אתכם, את אותנו, ואת זיכרון אותה תקופה קשה. אז הלכתי תחתיו, אז המטרה לפעור של יראה, יראה מציא מושגת. אבל כמובן, ודאי בעקבות חג השבועות, הכל מתקשר אליו, לא הגירה היא פרי אותה תקופה קשה. בקשר אחר, חז"ל דורשים פסוק, שנעלמים כחלק מחווייתם, משליחותם, מסירותם, מהחיותם, נעלמים. וקדוש ברוך הוא, יצפו לי את חסידי כותב מציב על זמה, איפה הם? אנחנו נעלמים באלף, ואני בקדוש ברוך הוא, חלק מתפילה בקשה, חלק מתגובה, איפה הם? גצפו לי, שרק לעצור עבורך, אם אתה לא יודע, אתה תאמר לנו איפה הם. אבל זאת חוויה של כמה שהסבל של בר הקושי נורא, והיום עבר מחבר גם בכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. יער לביתה, הביתה, וחיזק אלה ש30 שנה מחפשים ומחזרים בתוך הערפל, בתוך הספקות, בתוך המטוטלת בין תקווה לא אומר לייאוש ולחרדה. בתוך המטוטלה הזאת, בתוך הערפל האישי שבא אחד מאיתנו, ראש ממשלה של המשפחה מסורה, שם יוצאים מוצבים חושקים, חוזקים, חוזקים באהבה, חוזקים מהירה, חוזקים כששבטל בפני של בנצי, בנחישות, בדיוקות במשימה, מחויבות, אחריות, דבקות, ביעדים ובמטרות, מבחינת יכולת כשל עצמה, להיות דבק, לדבק בהם. זה מי שכותב על האדמות, לדבק מי שלשליחות הזאת, על כל מרכיביה ובניה, כל כך טובה, כל כך נותנת. דבר אחד ברור לנו, זכות המשפחה חוצה כל גבול, ואין אליך צדירות נתנתאו יוצא דירה, יוצא אהבה, חיים בתוך הערפל, בתוך הערפל כשל עצמו שואפים בסיבים יורד טהור.
Going to be in English. I hope you understand me as I understand all of you who are sitting here in Yeshiva Hester, and you are the ones who have to serve, and it's your time, and I care for every one of you. And this is why we must know what's going on here. As a matter of fact, is the first line I wrote for my speech. Those who don't learn from the mistakes of history are doomed to repeat them. So the same mistakes won't be made again. We have to keep after this matter because everyone is concerned. Every single one of us is concerned about our future. I always use as an example David HaMelech and Shlomo. Rav and I had a discussion about saying Tehillim or saying Kohelet. And I remembered the first day that we learned about this was the Tuesday after it happened. The 11th of June was on a Friday. And Tuesday, three people appeared at our door. Two in uniform and one in civilian clothing. And they told us that our son was missing. Where, what, when? They said, somebody will be here and will explain everything to you. We don't know. By the way, when they came to explain, nobody knew anything anyway, and they still don't know anything till today. But our first reaction was to run to a book of some sort for consolation, something from the Mikra. My husband and my daughter, who were the ones who were with me at that time, went to Tehillim, and I went to Kohelet. Why Kohelet? It was just a coincidence. I felt that I couldn't be immersed in feelings. I wanted to be immersed in what to do, what hope there is, what's happening in the world that this should happen. And that is why I turned to Kohelet. David HaMelech is the one who wrote most of the Tehillim, maybe half of them. I don't know exactly how many are attributed to him. I never kept track. Had a son whom he called Shlomo, who was also a king, from the word Shalom. David wanted peace, but he was a man of war. He always had to be on the go and run to war, even though he didn't want it. But that was his goal. Shlomo had peace. And yet, we find he is the one who wrote Kohelet about how terrible the world is. And we say to ourselves, why? David HaMelech is the one who suffered with war. Why was he not such a pessimist as Shlomo? And I turn to Shlomo, and he's saying, the kozman ve'et, the kol chepes tachat ha-shemach shemesh, et voledet, et lamut, et lata'at, et lakor natur. And then we come to the end and it says, et nuchama ve'et shalom. And obviously, David had the Milchama, and Shlomo HaMelech had the Shalom. But after Shlomo HaMelech died, the prophecy or the warning that Shmuel gave the country that wanted to have a king came true. Shmuel warned them, if you have a king, he will tax you. There will be things that he will do that you will not be pleasing to you. And this is what happened. After Shlomo HaMelech died, there was a mutiny and the country split into Israel and Yehuda, and they were two different. This is history. And what do we see happening today in this world, in this country? We see splits. We see this one wants that and this one wants the other, and everybody is talking against the other. It's a terrible thing. It's a terrible thing to see, and it's a terrible thing to know, and it's a terrible thing for you to live with, because you don't know when it comes to what Shlomo HaMelech said to Kohelet. How do we know which is which? How do we know when is it a time to do this, and when is it a time to do the other things? When is it a time to have war, and when is it a time to have peace? Nobody knows. Nobody is a prophet necessarily. That we know that is a true prophet. There are many prophets in this country, and everybody thinks that he's the one who knows. And you don't have your answers, and nobody knows anything. And we have had to live over the time with an army or a government or all the kinds of people who say, leave it to us, we'll do it. We'll find them. Over all the years, and every single time when I've asked them specifically, well, have you done this, this, and this? They say no, or we'll find out, or we'll let you know, and the time passes. And there, we have to live with it. This is a constant. Now, Time magazine, I have here a copy of that particular page. On the 11th, when we reported that on the 11th of June in 1982, there was a diplomatic witness in Damascus who saw three Israeli soldiers standing there in front of their eyes who were being shown to all the people in Damascus. Only later did we get to speak to the reporter, whose name was Dean Brellis, through the help of President Herzog, somebody who did something for us, and he specifically spoke to the publisher of Time magazine to find the reporter, and this reporter finally gave us a deposition. All this is time. Don't think it happened from one day to another. And he said that the witness was from the British embassy that stood with him, but he did not know his name. At the same time, what was happening in 1983, I traveled to Washington, and I met with Rabbi Soloveitchik, Aaron Soloveitchik from Chicago, who went with me to see Senator Percy, who at that time was the senator from Illinois. And the senator said, Rabbi, you're not well. You got out of a sick bed and you came and you traveled from Chicago to Washington. And now those of you who know little geography know it's no mean little distance. You came here. You didn't have to. I promised you that I would try to help. And the Rav Soloveitchik said to us, and said to him very clearly, he said, no, this is a mitzvah asay. I have to do. I physically have to do something. Not that I can talk, and not that I can sympathize, and not that I can walk and do anything else. I have to actually do something to help the situation. And so Senator Percy, who was then the chairman of the Foreign Relations Committee, I think they changed the name nowadays, tried to help. Yonah and I, after we knew that it was a British witness there, went to London, and we sat with the foreign ministry in London. And they said they know nothing, despite the information we have, because we have no proof. There's evidence and there's proof. There's a big difference if any of you want to learn any or study law someday. And they later arranged for me to have a meeting with the Ambassador Lucas, who was the ambassador at the time that this happened in Damascus, who said he didn't know anything. Later on, after all this was going on, my husband befriended a church person in England, and he himself tried to do something to help, but he had some meetings, he didn't have some meetings, and Yonah was getting very frustrated, and he was quite ill at the time. And so Yonah asked me to go and see what I can do about it. Well, let me put it this way. I'm a little mischievous sometimes, so I think you have to do it my way this time. Anyway, while I was there, I went to a law office, and I secured the list of all the people who were in the embassy at the time of this, in 1982. And one by one, I gave them to this churchman, and he tried to find them. Some of them were not very available. We don't know why, but some of them were, and some of them have passed away, and this is, of course, quite some time. The Jewish community in Manchester provided me with a lawyer and with whatever help I'm going to need, as or do need, and to see what they could do by suing the British government for information based on what they called the Freedom of Information Act. And the Freedom of Information Act says that when it comes to a matter of humanitarian process of sort, that they have to give information concerning it. But this information was not forthcoming. They gave us all kinds of things that had nothing to do with what transpired on this day, saying that so much time passed and they don't have anything, which seems to me something that's not characteristic of England, because they have archives and a long history of people who look into the archives. And this is what we are fighting right now. A week from Sunday, I'm going to be in London, and we are planning to have a demonstration at the Marble Arch Synagogue to see what they can get to have the government help us on. But the idea of hope and the idea of continuing and making the effort has been really something that was given to me through the feelings that I got from the book of Kohelet. And that's why I always talk Kohelet. All right. Now, in the United States, a law was passed by Congress, and that the United States is supposed to be helping concerning Zach as an American citizen and the other two who are with him. Zvi Feldman, Yehuda Katz, are not mentioned except as an auxiliary because Zach was an American citizen also. However, later on, in some fashion or another, Shalit's name was put on to that same bill. Unbeknownst to me, very honestly, but I certainly would not have objected. But then, after I was there this past May and been to Washington to talk to the the Israeli embassy, and all the other people possible. And after that, in June of 2011, that's a Loazi date, Shalit's name was put onto it as an amendment, and they called the other three and others. One time years ago, when Arad was still the forerunner of the missing soldiers, they always spoke about Arad and the others. And every time the families were all sitting there at any convention at the army or any place, they would always talk about Ron Arad. And I got very upset once, and I got up and I went up to the stage. And I said, please, there are other families concerned here. So the guy says, you're on the right and the others stuck. So I said from then on, my name was not Baumel, but Ha'achedim. I'm part of Ha'achedim. The army is the army. The government is the government. And when it comes to any efforts on their part, they always say, we can do it better. And when I ask them how much better or what you are doing, I don't get satisfactory answers, and I get very upset. And I have a feeling sometimes that the army thinks it really calls me behind my back, the Nudnik. But it has to be done, because I would not be satisfied in any way concerning this matter unless I am doing something. And so, as Kohelet says, Ha'elokim yibakesh et hanyilda. Okay? God helps those who help themselves. And those missing from previous wars are your brothers. Maybe they are yourselves. Thank you.
דייק בינינו אם לומר קוהלת הצעירים, אני למדתי הרבה מאוד על קוהלת עכשיו, גם שמעתי שיונה אמר תהילים, אז אנחנו גם אמץ גם את זה. אנחנו אומר עכשיו שלושה פרקים, לא פסוק ופסוק, בשלושה פרקים כל צבור ביחד, שהחזן אמר את הפסוק האחרון, ולאחר מכן שלושה פרקים פסוק ופסוק. שלושת הפרקים הראשונים הם פרקים מ, קוף בית וקוף גימל, ולאחר מכן קוף ח, קוף חף א' וקוף ל'. אב שלמה, בבקשה. פרק מ, תנצח, תזמור
את
Thank you.
Thank you.